היי לכולם, אני אור העיר המערך שלכם, ואתם מאזינים למילטק, פודקאסט הפוטק של ישראל. בפודקאסט אני מערך את קרנות ההון סיכון, המנכלים, הדוקטורים, אנשי השיווק והביזנס, המובילים בתעשיית הפוטק והחלבון האלטרנטיבי בישראל. במסע, על מנת להבין איך תראה הצלחת העתידנית שלנו. והיום נדבר על מה כדאי לעשות ומה לא בכניסה לשוק האמריקאי. אם נשאל היום את רוב היזמים, מה שוק היעד שלהם, ברוב המקרים נקבל תשובה אוטומטית, שוק האמריקאי. אבל מה זה אומר בכלל לשוק האמריקאי? איך עושים פיילוט מוצלח למוצר שלכם? עם מי כדאי להתייעץ במהלך הדרך? מה התקציב שכדאי להגיע איתו? בשאלות על השאלות האלה ורבות נוספות, הזמנתי את אריאל גלזר, יזם בתחום המזון, ויועץ של חברות סטארט-אפ ישראליות מובילות בתחום, שינסה מהניסיון האישי שלו לשתף אותנו בקשיים, במכשולים וההצלחות שהיו לו בניסיונות להצליח בשוק הגדול בעולם. טוב, אריאל, צהריים טובים. אנחנו בלב משרד של WeWork בתל אביב, ו-WeWork עכשיו קורסים גם בלי קשר, אז אנחנו קצת אולי מצילים אותם. טוב, מה שלומך? מה קורה? ספר קצת על עצמך.
סבבה. אני גדלתי בארץ, עברתי לארצות הברית לפני בערך 16 שנים. התחלתי את הקריירה שלי בבנק השקעות, ואחרי 3 שנים התפטרתי כדי להתחיל חברת חומוס קטנה, שהקמתי בצפון מזרח ארצות הברית, במדינת מיין.
הישראלי לא יצא ממך גם שם.
אי אפשר להוציא את הישראלי ממני. הרעיון מאחורי זה, זה שפשוט לא מצאתי חומוס טוב בארצות הברית, ואמרתי, יאללה, מישהו צריך לעשות את זה. אז שכרתי מטבח קטן, הכנתי חומוס, והתחלתי למכור את זה בשווקי עיקרים, נכנסתי להול פודס. מפה לשם פגשתי איזה בחור שבדיוק מכר את החברת משקאות שלו לקוקה קולה, הוא רצה להתחיל חברת קמבוצ'ה אלכוהולית, מי שלא יודע מה זה קמבוצ'ה זה טטוסס, והתחלנו את החברה ביחד, אחרי בערך 4.5 שנים מכרנו את החברה ל-AB InBev, שהיא חברת המשקאות הגדולה בעולם, ומאז אני משקיע, מקים חברות בתחום השתייה והמזון בארצות הברית, ומלווה חברות בתחום. בשנתיים האחרונות עבדתי עם שטראוס, עזרתי להם להשיק חטיף פודטק בריא בארצות הברית, ואני עוזר לעוד חברות להשיק מוצרים בארצות הברית.
טוב, אז אני ואריאל נפגשנו בשביל לדבר על עשה ואל תעשה בחדירה לשוק אמריקאי, או בכניסה לשוק אמריקאי, תקראו לזה איך שאתם רוצים. ואנחנו נתחיל לחלק את זה לכמה צירים, מההיבט הטכנולוגי להיבט הביזנס, למרקטינג, ועד לטיפ-טיפה רגולציה אולי, אז שוב, דבר אלינו איך, אז על מה החברות צריכות לחשוב ברגע שהן חושבות לצאת לשוק האמריקאי.
אז קודם כל, השוק האמריקאי הוא שוק ענק. יש בו אזורים גיאוגרפיים שונים, הוא מחולק לערוצים שונים, זה באמת תלוי במוצר, אבל קודם כל צריך להתחיל עם תקציב. אם נכנסים לשוק בלי מספיק כסף, אז הכסף נגמר מהר מאוד, וזהו, החברה נסגרת. אז אני תמיד אומר לחברות להתחיל לפחות עם תקציב של 1.5 מיליון דולר, כדי להשיק. זאת אומרת, זה בנוסף ל-R&D ולכל התקציבים האחרים שקיימים, שנמצאים בארץ, זה תקציב מחירות, תקציב לכוח אדם, לשיווק וכדומה. משם, אני חושב שהדבר הכי בסיסי שגם הרבה חברות מפספסות, זה בעצם לבחון את ה-product market fit. לוודא שקודם כל, אני חושב שהבסיס של product market fit זה לוודא שיש צורך במוצר. ואני חושב שדיברנו על זה קודם, כן? למשל, יכול להיות לך המוצר הכי טעים, הכי טוב בעולם, אבל את אף אחד זה לא מעניין. או באפיק מסוים זה לא מעניין אף אחד, ולמשל למכור מנגו בתאילנד, תחליף למנגו בתאילנד זה רעיון ממש לא טוב, אבל למכור תחליף למנגו במקום שאין בו מנגו זה רעיון מצוין. אז צריך קודם כל לבחון את זה, ואני גם חושב שצריך לבחון את זה בארצות הברית, זאת אומרת באזור הגיאוגרפי שבו מתמקדים. אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, אפשר לעשות את זה דרך סקירות של קהלי יעד מסוימים, אפשר לעשות את זה בהשקות קטנטנות שעשיתי עם כל מיני חברות בעבר. אז יש כל מיני דרכים, יחסית מהירים וזולים לעשות את הדברים האלו.
אולי תיתן לנו איזה דוגמה אחת לדרך השקה, דרך קטנה שעשית פרקטית עם איזה חברה?
בטח. אז אני אתן דוגמאות מהחברות שלי, כי אני לא רוצה לשתף מידע שהוא לא שייך לי. אז למשל, הקמתי חברת, אחת החברות שהקמתי זה חברת לאטה עם CBD. עכשיו, לא ידעתי בכלל אם יש צורך במוצר הזה. ראיתי בבתי קפה, נהגתי לעבוד, לפני הקורונה עבדתי בבתי קפה, וראיתי שבניו יורק, בלוס אנג'לס, במיאמי, בכל מיני בתי קפה פלצנים כאלו, שמים CBD בתוך הקפה. מוכרים את זה, מוכרים קפה באיזה $5. CBD זה החומר המרגיע, אחד החומרים המרגיעים בתוך קנאביס. זה לא החומר הממסטל, החומר המרגיע. זה עוזר לאנשים עם שינה וכדומה. אז ראיתי שאנשים שמים את זה בתוך קפה, משלמים $5, $4 על קפה, ועוד $3-$4 על כמה טיפות של CBD. אמרתי, וואלה, אני מגיע מעולם של ה-consumer package goods, זאת אומרת, הדברים הארוזים. אמרתי, טוב, אולי אפשר להעביר את זה מבתי קפה למדפים. אבל לא הייתי בטוח שיש בזה באמת צורך. יכול להיות שאנשים לא צריכים את זה מחוץ לבתי קפה, יכול להיות שהם לא רוצים את זה בבית וכדומה. אז מה שעשיתי זה פיילוט קטן בתוך סופרים. נכנסנו לסופר, לסופרים שעבדתי איתם בעבר, והתחלתי לעשות כאילו שאני מוכר שם. זאת אומרת, פתחתי עמדת דמו, התחלתי למכור את המוצר בכאילו, ואנשים שהתעניינו, אז שמרתי איתם על קשר ופניתי אליהם, נתתי להם את המוצר שהתאמו בבית, עשיתי איתם רעיונות עומק, וככה הבנתי שבאמת יש צורך במוצר, והבנתי גם מי קהל היעד האידיאלי שלי, ולמדתי המון לגבי הפרודקט מרקט פיט. כמובן גם שינינו דברים, היינו צריכים למשל להוציא את הסוכר, אז היה בערך 5 גרם סוכר בפחית, ואנשים פשוט אמרו לנו שהם לא אוהבים את התוספת סוכר, אז הוצאנו את הסוכר והחלפנו את זה בדברים אחרים, וככה למדנו המון.
אוקיי, ועכשיו אנחנו עם מוצר שהבנו שהוא מתאים לשוק האמריקאי, ואיך זה נראה מפה?
אז עכשיו יש מוצר שאנחנו יודעים שהוא מתאים לשוק האמריקאי, גם מבחינת המרכיבים שלו, גם מבחינת המוצר עצמו. זאת אומרת, יודעים, כשמשיקים מוצר או שבונים מוצר, צריכים לחשוב על כל מיני רבדים. למשל, יש את מה שנקרא את ה-occasion, את הזמן שבו משתמשים במוצר. אז מתי משתמשים בו? זו שאלה אחת. איך משתמשים בו? איך מדברים על זה? למשל, אני רואה הרבה חברות ישראליות ספציפית שעושות, הטעות שהן עושות זה שמתמקדות בטכנולוגיה שלהם ולא במוצר עצמו. את רוב הצרכנים בארצות הברית, הטכנולוגיה לא מעניינת. אז צריך גם לעשות שינוי במסג'ינג, במיתוג, במיצוב של המוצר. וזה אחד הדברים שגם למדנו, תוך כדי התהליך שדיברתי עליו. דבר נוסף זה הערוץ, כן? איפה מוכרים? זאת אומרת, אם אני יכול להגדיר את קהל היעד שלי, אז אני גם יכול להגדיר, אני גם יודע איפה הם מוכרים, או לפחות אני יכול לחקור את זה ולהבין. אז למשל, במקרה שלי, הרבה לקוחות, השקנו אונליין, אבל הרוב הלקוחות שלנו לא קנו אונליין. הם דווקא קונים את זה בסופרים. אז מהר מאוד עשינו פיבוט ועברנו לסופרים ולבתי קפה ולמסעדות ולכל מיני מקומות שיש גראב אנד גו. אז למשל, אחד הלקוחות הגדולים שלנו היה איזה רשת שדות תעופה, או רשת של של חנויות בשדות תעופה שנוחתים בלגוארדיה או ב-JFK או בנוארק, אז או לפני שממריאים קונים את הפחיות שלנו, וככה, ודווקא שם הייתה הצלחה ממש טובה.
אוקיי, בוא נדבר טיפה מרקטינג. איזה שינוי חברה ישראלית צריכה לעשות במיינדסט שהם עוברים למרקטינג בארצות הברית? בין אם זה לשקול אולי לעשות ברנד חדש, שפה עיצובית חדשה, ברנד חדש, ערוצי ההפצה, בין אם זה משתנה מלינקדין לטוויטר ו...
טוב, אז תראה, שאלה ממש ממש טובה. הכלים שעומדים לרשות החברות, כן, מי שרוצה להשיק בארצות הברית, זה אותם כלים. כן, אם זה לינקדין, אם זה סושיאל מדיה, פופ-אפים, אם זה מה שנקרא טרייד מרקטינג, שזה דרך מגזינים ודרך תערוכות, הכל, הקונספט אותו קונספט, הכלים הם אותם כלים. מה ששונה זה קודם כל ההיכרות עם השוק. אז למשל, עם חברות שאני עובד איתם, הם הרבה פעמים האנשים בחברה פשוט לא יודעים מי האנשים שצריך לדבר איתם, באיזה תערוכות כדאי להיות, איפה כדאי להשקיע את הכסף, האם זה בלינקדין, או האם זה באינסטגרם, או בטיק טוק. כן? זה תלוי באיזה, אם אתה B2B או B2C, זה, אבל לא יודעים כל כך איפה להשקיע את הכסף. אז הדבר הראשון שאני מציע זה למצוא אנשים מקומיים שמכירים ויודעים, ויש להם ניסיון, ויכולים להגיד, אם תשימו דולר פה, זה ייקח אתכם לשם. אם תשימו דולר במקום אחר, זה סתם בזבוז, וזה לא יביא לשום מקום. וזה, אז קודם כל לעבוד עם אנשים מקומיים שמכירים את התחום הספציפי שבו אתם מתעסקים בו. הדבר השני, קצת יותר ספציפי, זה להתאים את המסר לקהל היעד. כן, אז אם אנחנו מוכרים מוצר ארוז שמוכרים בסופר או במסעדה, אז חשוב שהמסר יהיה נכון ויתאים לקהל היעד המתאים. אז כמו שאמרתי, חשוב קודם כל להגדיר את קהל היעד, ומזה לגזור את כל הדברים האחרים מהמסר הנכון. אבל אז צריך גם להתאים מסרים, הרי זה לא שאנחנו עכשיו נתחיל למכור ישר לצרכני קצה. צריך לעבור דרך מפיצים, צריך לעבור דרך הקימונאים עצמם, שהם הם הפוד סרוויס או הריטלרים, ולהם גם צריכים לבנות איזשהו, להכין מסרים שמתאימים. אם זה מרכיב שחוסך כסף, אז צריך להבין מה value proposition, כן? מה אנחנו בעצם נותנים להם, מה הצורך העיקרי שלהם במוצר שלנו. אם זה מוצר חדש, חדשני, טעים יותר, בריא יותר, לא קיים בשוק, תחליף לכזה דבר אחר שלא קיים. שוב, צריך להתאים את זה לקהל היעד, וקהלי היעד הם שונים ומגוונים.
אוקיי, ובואו נדבר על ייצור. קצת על R&D ומה שהחברות הישראליות בדרך כלל מייצרות פה בארץ, וכל קו הייצור יושב פה בארץ, איך מעבירים אותו לארצות הברית או שלא?
קודם כל, מהניסיון שלי, ה-R&D בארץ מצוין. יוצאים מפה מוצרים מדהימים. מה שלא קיים בארץ, בניגוד לארצות הברית, זה לא קיים תשתית רחבה של יצרני משנה.
מה זאת אומרת יצרני משנה?
יצרני משנה אלה יצרנים שפשוט עושים עבורך את הייצור, שמייצרים עבורך את המוצר. אם אתה, למשל עכשיו, מכין תחליף לבשר, אתה יכול ללכת לחברת בשר, שיש להם את כל הציוד, ופשוט לבקש מהם, במקום לייצר בשר על הציוד הזה, לייצר תחליף לבשר. או ללכת לחברה שמייצרת, למפעל שכבר מייצר תחליפי בשר, ולבקש מהם שיוסיפו את המוצר שלך לפס הייצור. בארצות הברית, התשתיות הן עצומות. זאת אומרת, יש לך מאפיות, יש אין ספור חברות שמייצרות משקאות, אין ספור חברות שמייצרות תחליפי בשר. זאת אומרת, כל כך, לא קל, באתי לומר כל כך קל, לא קל, אבל הפתרון בדרך כלל קיים לייצור. עכשיו, למשל, אני כשהקמתי את החברת קמבוצ'ה שלי, לא רציתי להשקיע עכשיו מאות אלפי או מיליוני דולרים בהקמת מפעל, פס ייצור וכדומה. אז מה שעשיתי זה פניתי ליצרני בירה ברחבי ארצות הברית, בעיקר בצפון מזרח ארצות הברית, כי אני יושב בניו יורק, ועברתי אחד אחד, טלפון טלפון, אימייל אימייל, עד שהגעתי ליצרן שהסכים לעבוד איתנו. עכשיו, הבעיה הספציפית עם קמבוצ'ה זה שלעומת בירה, בבירה יש לך רק שמרים. בקמבוצ'ה יש לך שני מיקרואורגניזמים. יש לך גם שמרים וגם בקטריות פרוביוטיות. עכשיו, עבור מבשלות בירה, בקטריה פרוביוטית היא מזהם. אז כמעט כל מי שדיברתי איתו טרק את הטלפון או פשוט אמר לי לא, כי זה מזהם. מצאתי אחרי שאולי דיברתי עם מעל 100 מבשלות בירה, הגעתי ליצרן אחד בניו המשר שהסכים לדבר איתי ולפגוש אותי, ואמר בסדר, אתה יודע מה, יש לי פס יצור, אני יודע לעשות את העבודה, אבל אני לא רוצה שתזהם לנו את הבירה. אז אני אקדיש לך חדר ספציפי שיהיה לכם, לחברה שלך, אבל תקנו לי את כל הציוד, כן? אני צריך שתקנו לי את כל הברייטינגס, את כל המצסות, ותקנו לי כל מיני דברים. אז קנינו. גם לא היה להם, היינו צריכים לשמור את המוצרים שלנו בקירור, ולא היה להם מקרר גדול מספיק, אז הבאנו מחולה שהיא הייתה קירור, לא היה להם חשמל, שיוכלו לחבר את המחולה, אז הבאנו חשמלאי שהתקין להם את כל הפאזות שהם היו צריכים. וככה צריך לעשות בהתחלה. אני חושב שפשוט ההצעה שלי זה, שוב, למצוא מישהו מקומי, אבל אם לא, אז פשוט לעבור אחד-אחד, יצרן-יצרן, ולמצוא את הבן אדם או את החברה המתאימה שיש להם תיחות מחשבתית, ושהם יסכימו לעבוד עם המגבלות הספציפיות שלנו.
אז אתה אומר שהיתרון בשוק האמריקאי גם הוא היכולת לעשות סקייל-אפ בלי להשקיע המון המון כסף.
בדיוק, כן. אם אני הייתי רוצה עכשיו לפתוח מבשלת בירה או מבשלת קמבוצ'ה, זה עולה לי לפחות מיליון דולר, ועשינו את זה עם 50 אלף דולר, סליחה. היינו צריכים לקנות ציוד, זה יצא בערך 300 אלף דולר.
בעצם יש לי כבר מוצר, יש לי ערוצי שיווק, בוא נדבר על ערוצי הפצה של המוצר שלי. איך אני בוחר את הערוץ הנכון, בין אם זה למכור את המוצר שלי לסופרים שהם ימכרו את המוצר, או בכלל להיות באונליין, או הרבה ברנצ'ס שיש את האפשרות שם, ואיך בוחרים את הנכון.
אז האמת, אחת הטעויות הגדולות שחברות עושות, כשחודרים לשוק האמריקאי, זה לשער או לקבל החלטות על בסיס השערות לגבי הקהלי יעד הנכונים או האפיקי השקה הנכונים. אז למשל, יש לי עכשיו תחליף לבשר, אני חושב שהערוץ הכי טוב זה מסעדות. זה לא בהכרח נכון. ככל שהמוצר הוא יותר רחוק מהקיים, רוב הסיכויים שההשערה היא לא נכונה וצריכים לוודא אותה בצורה יותר מדויקת. אז למשל, אני, כשהשקתי את הקמבוצ'ה שלי, היה לנו חשוב פשוט להגיע לשוק, להיכנס לשוק, אז מצאנו איזה מפיץ בירה, כי ידענו שזה חייב להיות תחת מערכת הפצה של בירה, שהיא הרגולציה מאוד נוקשה בה. מצאנו מפיץ בירה בקונטיקט, ונכנסנו להול פודס, והוא שינע לנו את המוצרים להול פודס, ופתחנו מסעדות וחנויות, ווואלה, זה פשוט לא האזור הנכון. לא הצלחנו בקונטיקט. לא עניין אף אחד. לא יכול להגיד לך בדיוק למה, אבל כנראה זה פשוט לא היה הקהל המתאים. זה קהל שהוא יותר מסורתי, פחות פתוח למוצרים חדשים ופרוגרסיביים כאלו, מה שנקרא New Age-y, וזה פשוט לא הצליח. אז מהר מאוד עשינו פיבוט והשקנו בניו יורק, ובניו יורק הצליח בטירוף, ואז השקנו בקליפורניה, ובקליפורניה עוד יותר הצליח, באזור לוס אנג'לס, באזור סן דיאגו, כי שם האנשים פשוט יותר פתוחים לסוג למוצרים מהסוג שאני ייצרתי. ווואלה, הלוואי והייתי יודע את זה לפני כן, כי הייתי חוסך הרבה זמן והרבה כסף. עוד דוגמה זה למשל, השקנו בהתחלה בסופרים, ולא כל כך הצליח. זה היה חלק מהדוגמה בקונטיקט. אז כשהשקנו בסופר, זה ישב על המדף, ליד מוצרי קמבוצ'ה אחרים שהם ללא אלכוהול. חשבנו שמי שירצה לקנות קמבוצ'ה, יראה את המוצר שלנו וגם יקנה קמבוצ'ה. כי זה קמבוצ'ה. וגילינו, לא, זה לא נמכר. אז טוב, אמרנו, בוא ננסה לשים את זה במדף של הבירה. בסקשן של הבירה בסופר. אז שמנו את זה ליד הבירות, ושם זה תפס, כי זה היה מוצר אלכוהולי. עשינו ניסיון קטן ושמנו את זה בתוך מסעדות, ובמסעדות זה בכלל תפס, במסעדות וברים. שם שמנו את זה בחוויות, והדרך שגם הצלחנו לקדם את המחירות שלנו בריטל, שזה בסופרמרקטים, ובחנויות בירה, כי בארצות הברית יש חנויות בירה, או במקומות מסוימים, אז זה הדרך הפרסום, ואני פה ככה מזיז את האצבעות שלי במרכאות, שעשינו בפוד סרוויס, בברים ובמסעדות. אז הלקוחות קצה, הצרכני קצה, הכירו ונפגשו במוצר שלנו בפעם הראשונה בברים ובמסעדות, ואז שהם הלכו לסופר, הם קנו את זה על המדף. אני מקווה שזה ענה על השאלה.
לא, זה ענה בהרחבה, אין ספק. אוקיי, אז בוא נעשה איזה סיכומון קצר של... אני חברה ישראלית שיש לי כבר מוצר, עשיתי פיילוט אפילו בישראל. בוא נעשה, תיתן לנו רגע סיכום של, של השלבים, ואז בוא נדבר טיפה פרקטיקה.
סבבה. אז קודם כל תקציב, כן? לפחות $1.5 מיליון לפני, בבנק, לפני שמשיקים. למרות שהיה, יש פידבק מצוין בישראל, ובחברה שלנו עפים על זה, וכולם אומרים שזה הדבר הכי מדהים מאז המצאת הגלגל, חובה לבדוק את זה בתוך השוק האמריקאי. משם אפשר כבר להבין מי פחות או יותר קהל היעד, ואז אפשר גם לבחון את, ואז אפשר גם לבחור את הערוץ הנכון. ארצות הברית מדינה גדולה מאוד עם המון מפיצים, המון חנויות, המון מסעדות, המון ערוצי מחירה שונים, וצריך פשוט לבחור את הערוץ הנכון. ומהרגע שבוחרים את הערוץ הנכון, אפשר לעשות פיילוט בתוך הערוץ הזה, או אפילו אפשר לפעמים לעשות פיילוט בתוך שני ערוצים, כי זה יחסית יקר, זה יחסית זול ומהיר. אז פיילוט על הקרקע בארצות הברית, עם צרכנים בתוך הסביבה שבהם הם יקנו את המוצר או יצרכו את המוצר, אם זה מסעדה או אם זה ריטל, זאת אומרת חנות סופרמרקט, ומשם על בסיס הבדיקה הזאת אפשר לבחון את הצעדים הבאים, שזה בעצם ההשקה הגדולה יותר. אז למשל, אחת החברות שאני עובד איתה מתחילה ב5 מסעדות, כן? ומשם אנחנו בוחנים את הפרודקט מרקט פיט, ומשם אנחנו מתקדמים להשקה רחבה יותר.
טוב, אני רוצה לקחת לנו רגע למקום אחר. הייתי רוצה שתגיד לנו דעתך בנושא, מה ההבדל בין חברת פוטק שמגיעה לארצות הברית ומההאב פה בארץ, בוא נגיד בהשוואה לחברות סייבר או הייטק מסורתי למיניהם.
תשמע, אני לא יודע כל כך, כי אני לא בעולם הסייבר או בעולם ההייטק. אני חי ונושם רק בעולם הפודטק. אבל לדעתי אנחנו מתעסקים במוצרים קיימים, במוצרים עם תאריך תפוגה. אנחנו מתעסקים בטעמים ובריחות ובחוויות ובתזמונים, תזמונים של אוכל, כן? אוקייז'ן מה שנקרא. כל הגורמים האלו שונים לגמרי בארצות הברית מאשר בארץ. אני ואתה עכשיו דיברנו על זה, למשל התוכנה שבה אתה משתמש כדי להקליט, כן, להקליט את השיחה שלנו, זו תוכנה שיכולה לעבור גבולות בצורה יחסית פשוטה. עוד מישהו, בחור שעושה פודקאסט עכשיו בארצות הברית, יכול בקלות להשתמש בתוכנה הזו לאותה מטרה ובאותה צורה. אבל בארצות הברית כנראה הטעם שונה. אני יכול להגיד לכם למשל, הטעם של דגים שונה בארץ מאשר בארצות הברית. אני לא יודע למה, אבל לדעתי זה בגלל שפשוט המקורות שונים. למשל, הסלמון פה מגיע מנורווגיה, אני חושב, בארצות הברית הוא מגיע בעיקר מאלסקה ומצ'ילה ומקומות אחרים, לא יודע. אבל הטעמים, הריחות, הדברים שאנשים רגילים להם ביום-יום, הם שונים כמעט לחלוטין. אני גם לא מכיר חברה ישראלית בתחום המזון או השתייה שהצליחה בצורה מסחררת בארצות הברית. סליחה, חוץ מדורות. דורות, זאת אומרת, הם גם לא מצליחים בצורה מטורפת, אבל זה גם לא פוטק בדיוק, אבל זה חברה ישראלית שדווקא ככה מצליחה בארצות הברית.
אז איך בעצם עושים את ההתאמות האלה? כי יכול להיות שבכלל המוצר שלך לא מתאים לארצות הברית, ואתה צריך לעשות שינוי ב-180. אז איך אפשר למנוע דברים כאלה מראש, ולא לבזבז כל כך הרבה כסף על לנסות פיילוטים שם?
פשוט לעשות פרודקט מרקט פיט כמה שיותר מוקדם. אני באמת, אני ממליץ לכל חברה שזה יהיה הצעד הראשון. אפשר לעשות את זה בצורה של מיני פיילוט, אפשר לעשות את זה עם פשוט לתת את זה לצרכנים בארצות הברית בכל מיני צורות, אבל לבחון פרודקט מרקט פיט לפני שמתקדמים ולפני שמקבלים השערות לגבי כל דבר אחר.
טוב, לסיכום אני הייתי רוצה שניתן איזה נקודה פרקטית, אם עולה לך משהו לראש, אלא זה או הצלחה או כישלון של חברה לאו דווקא ישראלית, חברה שחדרה משוק שהוא לא חדרה משוק אחר לשוק האמריקאי או נכשלה או הצליחה או גם וגם אם יש לך.
אני חושב שאחד ההצלחות הגדולות שעולה לי לראש עכשיו זה אוטלי, חברת המשקאות ומוצרי שיבולת שואל, חברה שהייתה קיימת במשך 20 שנה בשוודיה ולא הגיעה לשום מקום. האמת, אני נפגשתי בהם בפעם הראשונה בארצות הברית, עוד לפני, בפעם הראשונה שהם השיקו, בתערוכה הראשונה שבה הם הציגו בארצות הברית. האמת, אני לא חושב שזו התערוכה הראשונה, כי אני חושב שהם היו להם ניסיונות לפני כן, אבל זו הייתה התערוכה הראשונה שבה הם הציגו את המיתוג החדש שלהם. אז הם היו סך הכל חברה עם מוצר מדהים. תגידו מה שתגידו, יש בזה שמן קנולה וכאלה, אבל סך הכל המוצר הוא טעים, הוא מצליח, והמון המון אנשים אוהבים אותו. אבל המיתוג היה חרה, ממש על הפנים, הם לא התמקדו במיתוג. יום אחד המנכ״ל והאחראי על המרקטינג שלהם החליטו לעשות משהו מטורף, והחליפו את המיתוג ב-180 מעלות, הפכו את זה למשהו הזוי לחלוטין, והנה, היום אחד החברות האלטרנטיבות לחלב הגדולות והמצליחות בעולם.
יאללה, אז תודה רבה, אריה. לעונג, אם מישהו רוצה לדבר איתך, אני אשאיר את הקישור ללינקדין שלך פה בספריקשן, ותודה רבה.
תודה לך, היה ממש כיף.